השם, אמרנו שזה קצת יותר מסתם זה שהוא לא שאל את השם, בעיקר לאור העובדה שבסיפור ההוא של השאלה באוב, הוא כן שאל בהשם. כן, הוא שאל בהשם והוא לא ענה לו, גם בחלומות, גם באורים, גם בנביאים, למי שזוכר מספר שמואל. אז הוא שאל בהשם, אלא שלא דרש בהשם הזה הוא קצת יותר נרחב, והוא קשור למשהו שחורז את כל הספר. בכל הספר הביטוי לדרוש בהשם זה ביטוי שחוזר לתיאור עבודת השם הרגילה, עבודת השם הראויה. שהניגוד שלה זה או לעזוב את השם או למעול בהשם, משהו כזה. ואנחנו נראה את זה עוד כמה פעמים. הפעם הראשונה שנראה את זה, זה יהיה ממש בהשוואה לשני פסוקים האלה. אבל זה אנחנו צריכים לראות, זה בתחילת פרק י' ג', אז יש לנו עוד הרבה זמן. אז אנחנו עכשיו בפרק י' א'. אחרי שכתוב ויסב את המלוכה לדוד בן ישי, אז מספרים לנו שיסבו את המלוכה לדוד בן ישי. בהתחלה זה נאמר לגבי השם שיסב את המלוכה, עכשיו באים ישראל. ויקבצו כל ישראל דוד חברונה למור. הנה עצמך ובשרך אנחנו. גם תמול, גם שלשום, גם בהיות שאול מלך. אתה המוציא והמביא את ישראל. ויאמר השם אלוקיך לך, אתה תראה את עמי את ישראל, ואתה תהיה נגיד על עמי ישראל. זה דברי ישראל לדוד. ויבואו כל זקני ישראל אל המלך חברונה, ויכרות להם דוד בחברון לפני השם, וימשכו את דוד למלך על ישראל, כדבר השם ביד שמואל. אז זה המלכת דוד, ואין יותר מדי מה לומר עליה. כלומר, זה די ברור, בני ישראל באים ואומרים, אתה תמיד היית מוציא והמביא, והשם אמר לך להיות מלך, אז הנה אנחנו ממליכים אותך. רק צריך לשים לב לשני דברים קטנים. יש פה חזרה מסוימת, יש פה כפילות, נקרא לזה ככה, שהיא לא באמת כפילות, יש פה פשוט שני חצאים של אותו הסיפור. כשבחצי הראשון נפתח במילים, ויקבצו כל ישראל אל דוד חברונה, והחלק השני בפסוק ג' ויבואו כל זקני ישראל אל המלך חברונה. כן, במקום ויקבצו יש ויבואו, ובמקום כל ישראל יש כל זקני ישראל, ובמקום אל דוד יש אל המלך, וזה נגמר בחברונה. אז ההבדל בין שני החצאים האלה הוא קשור גם בתוכן. בהתחלה בני ישראל באים ומביאים את עמדתם שדוד צריך להיות המלך. זה כל ישראל. וחשוב לבעל דברי הימים לומר שכל ישראל עושים את זה, בגלל שכל ישראל זה עוד מוטיב שהולך לחרוז את כל הספר. כן, בספר דברי הימים כל ישראל תמיד מאוחדים ותמיד היו ביחד, ודוד הוא מלך של כולם, ואחרי זה גם בית דוד. כן, וזה קשור בין השאר לשאלה איך בעל דברי הימים תופס את מה? את פילוג הממלכה. כי הרי לא כל ישראל תמיד היו כל ישראל, אז מה עושים עם פילוג הממלכה? אז בספר דברי הימים, מה זה? בספר דברי הימים פילוג הממלכה יקבל צביון קצת שונה. הוא כבר לא יהיה הבטחה של השם שבוצעה, שהשם, מהשם יצא הדבר, למרות שזה יאמר במידה מסוימת, אלא זה יתואר בצורה הרבה יותר בוטה כחטא של בני ישראל שעזבו את דוד. דוד קוראת איתם עכשיו ברית, והם יפרו את הברית. ולא רק שזה להפר את הברית, אלא זה גם לעזוב את השם שעוזבים את דוד. כי דוד הוא הרי מלך שמצד השם, הוא נציג של השם בארץ. אז זה מה שבני ישראל אומרים לו, וכל ישראל נקבצים ואומרים לו כך. זה בעצמו גם שונה קצת ממה שכתוב בשמואל, כי בשמואל לא כתוב ויקבצו כל ישראל אל דוד חברונה, אלא ויבואו כל שבטי ישראל. אז קודם כל ויבואו זה לא כמו ויקבצו, שזה נותן תחושה, ויקבצו נותן תחושה שכולם נקבצים, כל העם מגיעים. ויבואו נשמע קצת יותר חלש. דבר שני, כל שבטי ישראל, יש פה שני דברים שצריך לומר לגביו. כי קודם כל כל שבטי ישראל מראה את החלוקה של ישראל, זה לא כל ישראל, זה לא מאוחד, אלא הם מחולקים לשבטים. דבר שני, מה זה כל שבטי ישראל באמת?
נציגי השבטים.
נציגי השבטים, כן? בעצם השבטים, ראשי השבטים. כן, זה משהו שצריך לדעת בכלל בתנך. כי שבט, שהמילה הנרדפת שלו זה...
מטה. בשתי המשמעויות זה המילה הנרדפת.
כן, בדיוק. שזה יכול להיות גם מקל. אז שבט ומטה זה מגיע, כלומר זה שמות של השבטים, נכון? של הקבוצות השונות בעם, זה מגיע מראש השבט. כן, ראש השבט גם נקרא שבט, בגלל שהוא הרי מחזיק בשבט, אוחז בשבט. כן, לא יסור שבט מיהודה, הוא חוקק מבין רגליו, זה אומר שלא יסור מנהיג מיהודה. כן, שבט זה לא שלא יהיה שבט יהודה, אלא המנהיג. אז המנהיג מחזיק בשבט ולכן היא נקרא שבט, ואחרי זה גם השבט נקרא על שמו. והכל קשור לאותו עניין. אז כשמדובר על כל שבטי ישראל, זה לפעמים יכול להיות כל ישראל, אבל בדרך כלל זה יהיה כל הנציגים שלהם, כל הראשים. אז בעל דברי הימים משמיט את זה. הוא לא אומר כל שבטי ישראל, אלא אומר כל ישראל, כדי לומר שכל כל כל ישראל הגיעו. האם זה הגיוני שכל כל כל ישראל הגיעו? נכון, אבל בכל זאת, מן הסתם הגיעו כמויות, כן? משהו יסוע אותם 200 אלף. אז אנחנו עוד נראה אם יש לזה עוד נתונים. דבר נוסף שצריך לשים לב, זה היה כל ישראל, ואחרי זה כל זקני ישראל באים וקורטים את הברית כנציגי העם. זה החצי השני, ומושכים את דוד למלך על ישראל כדבר השם ביד שמואל. דבר צריך לשים לב שדברי העם הם מאוד שיריים כאלה, זה מאוד נותן להם איזה אופי נשגב. ושימו לב שכמעט והם לא אומרים שום דבר פחות מפעמיים. כן, הנה עצמך ובזרחה אנחנו, צריך לומר בכפילות מסוימת. גם תמול, גם שלשום, גם ביות שאול מלך, זה כבר שלוש פעמים. אתה המוציא והמביא את ישראל. גם הן הנדיאדיס קוראים לזה, שזה שתי מילים נרדפות שחוזרות. ויאמר השם אלוקיך לך, זה פעם אחת טוב, נכון? אתה תראה את עמי את ישראל, ואתה תהיה נגיד על עמי ישראל. שוב, כפילות מסוימת. הלשון הזאת שחוזרת ומרחיבה, נותנת תחושה קצת יותר נשגבת לדברים, ופה אנחנו באמת מגיעים לסיים, ממליכים את דוד. יפה, תוספת נוספת, שבעד דברים רק יוסיף, זה בסוף, הוא מוסיף את המילים, כדבר השם ביד שמואל. למרות שלא נאמר שום דבר ביד שמואל בספר שלנו, זה רק בספר שמואל נאמר, הוא בא ומזכיר לנו שכל זה הוא כדבר השם. כל זה הוא מחושב, והשם עשה את זה, והשם דאג לזה, זה לא איזה משהו שלא ראוי להיות, אלא בדיוק מה שצריך להיות. אז את זה חשוב לו להוסיף. וזהו. עכשיו אני רק אעביר לכם את הדפים בשביל שיהיה יותר ברור מה בדיוק ההבדלים בין שמואל לדברי הימים. עכשיו אני מסודר פה כל שני דפים ביחד, אז נעביר לכם את זה בצורה יותר מסודרת. דיברנו עליה, רואים את ההבדלים המרכזיים. דבר אחד מעניין ששוב בעל דברי הימים מוריד, זה בשורה השלישית. גם אתמול, גם שלשום, בהיות שאול מלך עלינו, אתה היית המוציא והמביא בישראל וכו'. מה בעל דברי הימים כותב? גם אתמול, גם שלשום, גם בהיות שאול מלך, לא עלינו. אז עלינו שוב יורד. למה עלינו זה יורד? יכול להיות שגם כאן יש איזושהי מן, לא יודע מה, ניסיון להוריד מהמלכות של שאול. שאול היה מלך. איפה? איפה שהוא? כן? עכשיו לא כתוב עלינו, שזה עלינו היה רק את דוד. אז, ולכן לא כתוב אתה היית המוציא והמביא, אלא אתה המוציא והמביא. גם את זה הוא שינה קצת. אוקיי. זהו, יש עוד הבדל קטן. אתם רואים שהמלך הופך להיות דוד. אבל זה הבדלים שצריך לעקוב אחרי כל ספר דברי הימים ולראות האם הם עקביים. וכנראה שהם לא עקביים. כלומר, לפעמים המלך, לפעמים דוד. בדרך כלל יהיה כתוב דוד, בגלל שבספר שמואל זה משמעותי. מתי כתוב המלך ומתי כתוב דוד. כי בספר שמואל, דוד מופיע לפעמים כדמות פרטית, לפעמים כדמות מלכותית. ואז יהיה כתוב המלך. לפעמים מופיע מהצד השלטוני שבו, לפעמים כאדם פרטי. יש שם משחק עם העניין הזה. גם שם זה לא לגמרי עקבי, אבל אפשר לראות שם איזה עקביות מסוימת. ובספר דברי הימים, כנראה שכבר המרחק מאות שנים מדוד, כבר הפך את דוד לשם דבר. כשאומרים דוד מתכוונים למלך, לא צריך לומר יותר מדי. בנוסף, אין שום דבר פרטי בדוד. בספר דברי הימים אנחנו נראה שכל דבר פרטי של דוד, כל דבר שקשור לדמותו הפרטית, חטאים פרטיים, מאורעות פרטיים בחייו, כל זה יורד. לכן למשל, אנחנו מתחילים בדוד מומלך. אנחנו לא מתחילים בכל הסיפורים שלפני. דוד וגוליאת, שזה בכל זאת סיפור יפה. אם אנחנו מדברים על ספר שמאוד מאוד מאוד מעריך את דוד, אז דוד וגוליאת זה סיפור נפלא. אבל לא, זה לא מופיע. אז דברים מהסוג הזה.
גם הסיבה שדרגים ארבעת הפרקים הראשונים
שמלבד? כן, למרות ששם זה קשור לעוד עניין. כלומר, יכול להיות, זה לא משכנע אותי עד כדי כך, אבל מקובל ודאי בין המפרשים, שהסיבה לזה שהורידו את החלקים הראשונים של שמואל ב' זה בשביל שלא לומר שלדוד היה בכלל איזושהי אופוזיציה מתישהו. דוד תמיד היה על כל ישראל. שאול מת, מיד עוברים לדוד. ראינו, עברנו פה פסוק אחד. שאול מת ויסב את המלוכה לדוד בן ישי. לא היה חלוקה, עם ישראל תמיד היה מאוחד עם דוד, אף אחד לא היה נגדו.
מה הכוונה במגמה הזאת? שרוצים להעלם את הנקודה הזאת, או שרוצים להראות סיפור בלי להראות את הנקודות שסותרים את הסיפור?
זה תמיד תהיה השאלה. זו שאלה שאני עוד לא הצלחתי להכריע בסופית. בגדול נראה לי שזה יותר עניין של דגשים. כלומר, ועד אולי מי רוצה להציג את דוד כדמות שתמיד הייתה מלך ישראל האידיאלית. אז לא צריך לדון עכשיו בכל העניינים של... נכון, כשהוא קם, אז היה תמיד אופוזיציה וכל זה, אבל זה הורס את הפן, את התיאור האידיאלי של המלאכה.
אז זה לא שהוא לא חושב שזה קרה, זה לא שהוא רוצה לשנות את התודעה של מה שקרה דווקא.
הוא ניסה להציג את
הדברים.
זה פרשנות הרי. כל היסטוריה זה הרי פרשנות. כן, אבל תשאל היסטוריונים. כן, לגבי דוד. כן, אז גם במלכות דוד שהוא מלך על כל ישראל, וגם אחרי זה, ושלמה, כל התקופות, הם יגידו לך שתמיד אופוזיציות יש, תמיד יש אופוזיציה, תמיד יש את אלה שנגדו, תמיד יש את אלה שלא רוצים אותו, יש תמיד, בכל מקרה שיש איזה מישהו שרוצה משהו מסוים, יהיה מישהו שרוצה אחרת. אי אפשר לעקוב באמת בצורה מסודרת ולומר, זה מקובל על כל ישראל. אבל בכל זאת מתואר ככה, לפחות בספר שמואל, מהרגע שדוד מומלך. ורק אחרי זה, כשמגיע אבשלום, פתאום רואים שיש איזה בקיעים כאלה, שבני ישראל לא תמיד איתו. ספר דברי הימים, אפילו את זה הוא לא רוצה להראות. תמיד, תמיד, דוד היה מועדף, ואנחנו נראה שאפילו עוד לפני ששאול מת. כלומר, גם לשם הוא מכניס דברים שלא כתובים בספר שמואל.
לכאורה בשבילו זה יכול להיות פשוט שאכן היה פוזיציה, אבל זה לא חשוב, כי כל זה חלק מהתהליך שלו להגיע למלוכה.
כן, כלומר, אם תשאל את בעל דברי הימים עצמו, אני חושב שיגיד לך, כן, אני יודע שהיה זה, אבל זה לא באמת משנה. כן, רק שזה מעניין שהוא מוריד כל קשר בין דוד לבין שאול. כן, אפילו שמיכל בת שאול מופיעה, היא לא מופיעה כאשתו. כן, ואפילו כל הסיפורים של מפיבושת, והסיפורים עם ציבה וכל זה, יורדים לגמרי. אז, אבל הבעיה תמיד בשאלה, אתה לא יכול לדעת למה הוא הוריד את זה. האם הוא הוריד את זה כי זה עניין פרטי של דוד, ולא מלכותי, או שהוא הוריד את זה בגלל שזה פוגם בדוד, או שהוא הוריד את זה כי זה קשור לשאול, או שהוא הוריד את זה בגלל שהוא אומר הרי שמיד אחרי שאול מלך דוד. אז, וכל ביתו מת, זה גם לא, מי שלא היה שבוע שעבר, כל ביתו של שאול הלך בפרק הקודם. כן? במקום מה שכתוב, וימות שאול ושלושת בניו, גם נוסק אליו ביום ההוא יחדיו, אז בספר שלנו כתוב, וימות שאול ושלושת בניו, וכל ביתו יחדיו מת. כל ביתו הלך כפות, נגמר שאול, עכשיו עוברים לדוד, בלי שום ספיחים.
שזה נכון בהסתכלות מסוימת? שזה נכון בהסתכלות מסוימת?
עכשיו, כמה פסוקים לפני פרק י', יש את השושלת של שאול. ברור שזה לא שהבית שלו נגמר ואין יותר. יש שושלת שממשיכה דורות אחר כך. אבל בכל זאת, האמירה הכללית היא שהבית שלו נגמר. אין יותר אופוזיציה, אין מישהו שיכול להתנגד למלכות. דוד עכשיו המלך. בסדר גמור. וזה כדבר השם ביד שמואל. עכשיו כמובן אתם יכולים לראות שבעל דברי הימים מדלג כאן על הפסוקים של בן 30 שנה דוד במלכו, 40 שנה מלך. בחברון מלך על יהודה 7 שנים ו6 חודשים. ובירושלים מלך 37 שנה על כל ישראל ויהודה. למה הוא מדלג על זה?
כי הוא לא רוצה לראות שדוד הייתה תקופה של מלך אחת בחברון?
לא. כלומר, זו סברה מעניינת, אבל היא לא נכונה.
בחברון מלך על יהודה, אם דברי הימים רוצה להראות שהוא מלך על כל ישראל מלכתחילה, אתה מוריד את העובדה שבחברון מלך רק על יהודה.
כן, אבל אם הוא היה רוצה, אם זאת הייתה הבעיה שלו, הוא פשוט היה כותב שהוא וימלוך בחברון 7 שנים ו6 חודשים וירושלים מלך 33 שנה ופשוט מוריד את על יהודה ועל יהודה ועל ישראל, מוריד את האמירה הזאת ואז פשוט יודעים שהוא מלך על כל ישראל פה בחברון ופה בירושלים.
יש
כאן,
זה לא הדבר היחיד שבעל דברי ימים אונססיבי בו
מלכות
דוד, יש
גם
את ירושלים
ואת הכבונה
שקשורה לירושלים.
אוקיי, אז למה להוריד את זה?
אז הוא שומר על ירושלים ולא רוצה להגיד שהמלכות גם הייתה במקום אחר.
אבל ברור שהמלכות הייתה במקום אחר, כי כתוב לך שהם באו להמליך את חברון. הרגע קראנו.
הוא עומד בסוף.
מה זה?
הוא מונה את השני הידו בסוף, הסיפור של דוד?
הוא מונה בסוף.
אז אולי הוא רוצה לשמור על סוף
דוד? אני לא מבין איך אתם לא התקוממתם כבר כשאמרתי שאם הוא היה רוצה הוא היה מוריד ככה וככה וזה. כן, אני אשמח מה אני אומר את זה בכלל. התשובה פשוטה, שכחתם את מה שלמדנו בתחילת הספר. בפרק ג' מובאים בניו של דוד, רשימת בנים, ושם בין חברון לירושלים, בין הבנים בחברון לבנים בירושלים, נאמר כך: שישה נולד לו בחברון, וימלוך שם 7 שנים ו6 חודשים, ו33 שנה מלך בירושלים, בלי על כל ישראל ביהודה ובלי על יהודה, בדיוק זה. אז שם כבר נאמר האמירה הזאת, לא צריך לומר את זה פה. והמקבילה של זה, הרי גם בשמואל ובמלכים זה מופיע פעמיים, מופיע בהתחלה של שמואל, בהתחלה של סיפור דוד ושמואל של המלכה, ומיד בסוף ימי דוד בתחילת ספר מלכים גם כן כתוב שהוא מת, אז כתוב כמה שנים מלך. ואז בעל דברי מי לקח את הפסוקים של ההתחלה ושם אותם בתחילת הרשימות עם דוד, לקח את הפסוקים שבסוף בתחילת מלכים ושם אותם בסוף דוד, בסוף דברי מי א', כן, שם אתם תפתחו, אתם תראו את אותו דבר. וגם שם כמובן אין משהו מפורש לגבי יהודה וירושלים, אפשר רק לקרוא את זה. פרק כ"ט, בסוף בסוף בסוף: והימים אשר מלך על ישראל 40 שנה, בחברון מלך 7 שנים, ובירושלים מלך 33. כן, אז קל לדעת שאת זה הוא לקח ממלכים ואת ההוא לקח משמואל, כי בשמואל כתוב 7 שנים ו6 חודשים, ובמלכים כתוב 7 שנים. עיגלו את זה. בסדר. אז זה לגבי המלכת דוד. לכאורה סיימנו עם המלכת דוד, ואנחנו עוברים עכשיו למה?
אז למה זה לא מוזכר בפרק שלנו?
למה זה לא מוזכר? כי זה כבר הוזכר בפרק ג'. כן, זה סיבה מרכזית. הוא הזכיר את זה בהתחלה של הספר, בסוף ימי דוד הוא הזכיר עוד פעם, אז זה המסגרת. במידה מסוימת אפשר לומר שהוא כבר מתחיל את הסיפור ברשימות לפי זה. כן, ראינו את זה, זה רק מחזק את זה. דבר נוסף אנחנו נראה עוד מעט. כן, אז דבר נוסף שצריך לשים לב, זה שהפסוקים האלה בעצם פותחים את הסיפור של מלכות דוד. כלומר, בספר שמואל, אחרי המלכת דוד, סיימנו את המלכת דוד, ועכשיו אנחנו עושים כותרת לדברי ימי דוד המלך. בין 30 שנה דוד במלכו, 40 שנה מלך, זה נותן מין חומה כזאת, זה מין הפרדה כזאת בין המלכת דוד, בין הסיפור של המלכה שלו, לבין כל הסיפורים הבאים שהולכים להיות בתוך, בדוד כמלך. כן, כשדוד כבר מולך. ואת זה נראה לי שגם בעל דברי הימים רוצה לשנות, בגלל שאנחנו עוד לא סיימנו מלכת דוד לפי דברי הימים. את זה נראה עוד מעט. בכל אופן, אנחנו עכשיו עוברים לכיבוש ירושלים, שלכאורה בעצם אנחנו ממשיכים בחיינו כרגיל. המלכת דוד נגמרה ודוד הולך לירושלים. וילך דוד וכל ישראל לירושלים, היא יבוס, ושם היבוסי יושבי הארץ. ואמרו יושבי יבוס לדוד, לא תבוא הנה, וילקוט דוד את מצודת ציון עיר דוד. ויאמר דוד, כל מכה יבוסי בראשונה יהיה לראש ולשר. ויעל בראשונה יואב בן צוריה, ויהי לראש ולא לזנב. ויש לדוד במצד, על כן קראו לו עיר דוד. ויבן העיר מסביב, מן המילו ועד הסביב, ויואב יחיה את שאר העיר. וילך דוד הלוך וגדול, והשם יתבכות עמו. יסגב לו וכו'. אז זה הסיפור. מי שרואה בטבלה יכול לראות שיש הבדלים עצומים בין הסיפור של שמואל לבין הסיפור בדברי הימים. ההבדל הראשון שמאוד חשוב, והוא קשור למה שכבר אמרנו, במקום וילך המלך ואנשיו לירושלים, וילך דוד וכל ישראל לירושלים. דוד הולך עם כל ישראל. שוב במקום המלך כתוב דוד, ושוב כל ישראל במקום רק אנשיו של דוד. כן, זה כבר לא מעשה אישי שדוד שרוצה לכבוש לעצמו עיר בירה הולך עם החבר'ה שלו. זה כל ישראל. והולכים לירושלים, במקום ירושלים אל היבוסי יושב הארץ, אז ירושלים היא יבוס. ושם, באותו זמן, היבוסי יושב הארץ. אז ירושלים היא יבוס. זה מאוד מעניין, בגלל שעוד מעט כתוב, ויאמרו יושבי יבוס לדוד לא תבוא הנה, ולכות דוד את מצודת ציון היא עיר דוד. יש פה בעצם מין ניגוד בין ירושלים היא יבוס לבין מצודת ציון היא עיר דוד. כלומר, בהתחלה היבוס אמרו שלא תבוא הנה, ואז דוד מראה להם מה זה, והופך אותה לעיר דוד, לעיר דוד. עכשיו, במקום כל הסיפור, וזה הקטע היותר חשוב, של העברים והפסחים בספר שמואל, אז מגיע סיפור אחר לגמרי. מי שמכה יבוסי בראשונה יהיה לראש ולשר, ויואב בן צוריה עולה והוא לראש. וזה בעצם הסיפור שמסביר איך יואב הפך להיות שר הצבא. לכאורה. מוסיפים את יואב גם בהמשך. בשמואל כתוב, ויהי בן דוד סביב מן המילו וביתה, ובדברי הימים כתוב, ויהי בן העיר מסביב מן המילו ועד הסביב, ויואב יחיה את שאר העיר. כלומר הוא יבנה את כל השאר. אז פה יואב מקבל הרבה יותר משמעות, זה דבר ראשון. דבר שני, כל הסיפור של הפסחים והיורים פשוט ירד. אז מה אפשר לומר על זה?
מה שאמרת שכנראה פה נהיה אחרי הצבא, זה נשמע משמואל בן שהוא נהיה אחרי הצבא כבר לפני זה.
נכון. זה לכאורה סתירה בין שמואל לדברי הימים. זה הרי אסור לומר דבר כזה, כי אין סתירות בין שמואל לדברי הימים.
זה פשוט סתירה?
כן. מה זה סתירה? אפשר לפתור את הסתירה הזאת בלי בעיה. כן. לומר שבהתחלה הוא היה שר צבא כזה אישי, כי זה היה שם בין החבר'ה שלו, של דוד, אז הוא היה מכובד. אבל בכל זאת, כשמדובר על כל ישראל, אז הוא עוד לא. ופה הוא כבר מקבל סמכות על כל עם ישראל.
אבל אתה חושב שאין שום צורך להשתתפייה, זה פשוט אפשר להגיד שזה שני דברים שונים?
לא, נאמר זה ככה, כאן אין בעיה ליישב את הסתירה, אבל מה אתה עושה במקומות שיש? כלומר, אם אנחנו מנסים עכשיו ליישב סתירות בין דברי מין לבין כל הספרים האחרים, אז בקיצור, אפשר פשוט לסגור את הספר ולכת הביתה. אין לך סיכוי, עוד מעט תראה עד כמה המצב חמור. כן, פה עוד בסדר. כן, יש דברים הרבה יותר גרועים. ותמיד תשאל השאלה, האם הוא בכלל מנסה לומר היסטוריה? או שהוא מנסה לדרוש?
אבל לפעמים אתה חייב לכל פחות לשאול, האם כדאי להישב פה סטריה או להגיד שזה סטריה?
נכון, בכל מקום אני שואל את עצמי, וברוב המקרים, כי זה יכול להיות גם פרשנות. כן, אבל פה זה לא יכול להיות, כן. הפירוש של הפסחים והעברים, כל זה לא קשור ליואב איכשהו. כן, אז יש מקומות שבהם זה נראה כמו פרשנות, שהוא פשוט קורא את משהו בספר שמואל ומפרש אותו כמה שהוא כותב בדברי. יש מקומות שזה נראה כמו מדרש, אילו דורש ככה עם האצבע, עושה כמה דברים. זה נראה, תזכירו לי כשנגיע ליושיהו, זה שם מדרש נהדר. וחוץ מזה, לפעמים זה באמת סתירה, כלומר הוא מנסה להציג תמונה שונה. האם המקור אחר? האם פשוט לא אכפת לו להציג תמונה שונה בגלל שמבחינתו האמת ההיסטורית היא לא טכנית מה קרה, אלא ההסתכלות הכללית, כמו שראינו מקודם עם דוד. יש פה המון משחקים שאפשר לעשות עם זה, אבל באמת אם רוצים להבין את ספר דברי הימים, צריך להפסיק לבזל במוח ולנסות לסדר את הסתירות, אלא לראות מה ספר דברי הימים מציג. כלומר, לראות את התמונה הכוללת בספר דברי הימים, בלי שמואל ובלי מלאכי. ושם רואים דברים אחידים למשל, למדי. כן? בספר דברי הימים בצורה אחידה, צדקיהו הוא לא דוד של יהויכין, אלא אח שלו, למשל. בכל מקום שזה מופיע, הוא אח שלו. אז אפשר לדון על בחר בסתירה ואיך לסדר את זה וכל זה, אבל אלה הנתונים. אז במקום לשבש את דברי הימים, לראות אותו בצורה אחידה. אחרי זה אפשר לשאול איך זה סותר, לא סותר. לא ספציפית, אבל בכל אופן אין לנו סתירה, נכון? אפשר לפתור את זה, אז אנחנו יכולים להמשיך. אז למה בעל דברי הימים משנה את הדברים האלה? למה הוא מוריד את העברים והפסחים? ולמה הוא מוסיף את יואב? טוב, אז נמשיך. ואלה ראשי הגיבורים אשר לדוד. לא, נו, ברצינות, מה... אין לך שום תשובה?
אפשר להגיד... טוב, אני אגיד גם פסחים, אולי אפשר להגיד שזה... אני לא יודע הרבה על המשך דברי הימים, אבל אם אכפת לו מפרטים כאלו.
שמה?
זה הוגבה שזה עיר, האם זה כל כך חשוב איך בדיוק עשה את זה?
אוקיי, אז אתה אומר שזה לא בדיוק בו משנה איך הוא כבש, אז הוא הוריד את כל החלק הזה. אבל מי אמר לך שזה איך הוא כבש? נשאר שאלה אחרת. מה על העזאזל כתוב בספר שמואל? מישהו מבין מה הסיפור שם עם העברים והפסחים?
יש הסבר שזה עבודה זרה שהייתה שם ש...
כן, בוא נתחיל לשפוך הסברים. אז הראשון זה, זאת עבודה זרה שהייתה שם.
פסלים, כן.
פסלים כאלה של עברים ופסחים, ואז מה? ואז דוד פחד מהעברים והפסחים כי זה פסלים של עבודה זרה.
לא, ואז היבוסי לגלג עליו שאמר כאילו שהעבודה זרה תציל אותנו משהו כזה. כאילו אם אתה צריך להוריד את העבודה זרה, אז...
מה הבעיה אבל להוריד את העבודה זרה? למה הוא צריך, הוא אומר למישהו, מי שיצליח להוריד את העבודה זרה, בסדר, חברת פסלים, זרוק עליהם משהו.
אני אחפש את הפרשני.
יש פירוש יותר משעשע שזה היה הנין של אבימלך, הוא אומר שעוד לא עבר ארבעה דורות מאברהם, ואבירים ויצחק והפסחים ויעקב.
כן, אז זה גם מדרש ידוע, שבעצם זה תלוי בברית שהייתה עם אבימלך, שכן, קודם כל זה שאחרי מאות שנים עדיין לא עבר ארבעה דורות, זה מרשים למדי. עכשיו עובדה שדור רביעי ישוב בוענה, וזה עבר לפני כמה מאות שנים כבר. דבר שני, העובדה שהיבוסים זה לא פלישתים. יש בזה קשיים מרובים, וזה באמת מדרש. הברית עם היבוסי זה מה שגרם לזה, לא יודע, קצת מוזר, כן?
יש את מה ששמעתי לפני כמה שבועות פה, שהיבים והפסחים זה היה אמצע חקור על דוד, שהוא מנסה לכפוש אותם, שהם אומרים שאפילו אם אנחנו נשים היבים ופסחים,
דוד למור לא תבוא הנה, כי אם מסירך העברים והפסחים למור לא יבוא דוד הנה. כן, זה זמין כאילו העברים והפסחים אומרים כאילו אתה לא תוכל לבוא אפילו אלה הנה זכות. עכשיו זה גם פה, מה זה אומר, כאילו מי שיצליח להקות עם רוסי ולגעת בצינור ועברים ופסחים ועברים סנועי נפש דוד. גם למה העברים והפסחים הם סנועי נפש דוד? זה כבר יכול לתת לנו כיוון לפתרון.
וגם מה התחביר של המשפט הזה?
מה יש לדוד נגד פסחים ועברים? זה ממש לא פוליטיקלי קורקט. יש הרבה דווקא חוקרים שטוענים שבאמת היה לו משהו נגד פסחים ועברים. ולכן החידוש הגדול בזה שהוא מוכן להכניס את מפיבושת לביתו אחרי זה. הוא הרי פיסח. כן? זה בכל מקרה יכול להיות קשור. בלי קשר לשאלה אם הוא שונא פסחים ועברים, כן? אבל זה שהוא שונא פסחים ועברים ואז פתאום הוא מכניס את מפיבושת לביתו, זה אמירה מעניינת. והוא פיסח שתי רגליו. מעניין. בכל אופן זה ממש שאלה קשה ומוזרה. יש לי חבר עכשיו במחלקה בבר אילן שכותב דוקטורט שלם לנסות להסביר את הפסקה הזאת, מה בדיוק קרה בכיבוש ירושלים. אם אני זוכר טוב הוא טוען שלא היה כיבוש ירושלים, כלומר היה פה איזה מין משהו יותר דיפלומטי. כן, הוא קבע של מצודת ציון שזה לא יבוס, לא ברור איך הוא מסדר את זה, ואז משם הוא ממשיך הלאה. קיצור, יש פה המון אפשרויות, וזה באמת לא מובן ולא ברור ולא מה למה אנשים קורא פה. ויותר מזה, על כן, אחרי זה גם אומרים שעיוור ופיסח לא יבוא אל הבית. דבר שרק מחזק את האמירה עם מפיבושת, כן? שדוד אומר שעיוור ופיסח לא יבוא אל הבית, ואז הוא מביא פיסח אל הבית. כן? זה יכול להיות קשור בספר שמואל. כך או כך אני חושב שבאמת קשה להסביר את הפסוקים האלה. ואם היינו לומדים עכשיו שמואל, אז היינו מסתבכים מזה הרבה זמן. וחסד עשה איתנו קדוש ברוך הוא שאנחנו לומדים ספר דברי אלוהים,
ולכן אנחנו מסתפקים הרבה מאוד זמן במקומות אחרים.
וכן, אבל מצד שני חסד עשה איתנו בעל דברי הימים שהוא פשוט השמיט את זה, ויכול להיות אפילו, אני מתחיל להתלבט, אולי זה אפילו נכון שהוא השמיט את זה כי אין לו מושג מה זה אומר. כלומר לכו תדעו, אולי, לא יודע, זה לא חייב להיות שכל יהודי לאורך כל הדורות הבין את הדבר הזה, למעשה רוב הסיכויים שלו. אז מכאן שפשוט יכול להיות שהוריד את זה בגלל זה. מה שכן,
יש
הרבה
מקומות שאתה חושב שזה
קראתי? שהוא לא הבין, יש הרבה מקומות שהוא לא הבין ולכן הוא מפרש. לא הבין, אלא שזו מילה קשה, או מילה שלא משתמשים בה באותה תקופה, אז הוא מחליט במילה יותר מוכרת, יותר מובנת. כזה דבר, טוב, מצד שני, איזה פסוקים כבר יש לך בשמואל ומלכים שהם באמת עד כדי כך לא מובנים? וגם, זה עוד נשק שיש לנו, נגיד, בכל מקום שאתה רואה שהוא משנה לגמרי את הסיפור, אז תשאל את השאלה, אוקיי, אולי פשוט בסיפור המקורי, הוא לא יודע מה בדיוק קורה שם, הוא לא יכול להכריע, אז דווקא מתוך חתירה לאמת, הוא לא מוכן לשים משהו שהוא לא יודע מה הוא. אבל לא יודע, זה באמת קשי הגדולה, אני לא חושב שזה הסבר משכנע מספיק, כלומר אי אפשר להצטפק בזה, אפילו אם הוא נכון. אפילו אם הוא נכון היסטורית, עדיף שלא להישאר עם תשובות מהסוג הזה. זה לא טעים. אז אני אשאל את השאלה רק, למה הוא מכניס את יואב בסיפור שבדברי הימים? זה מאיפה הוא מגיע. כן, יואב פה עולה לראשונה והופך לראש, הוא גם בונה את ירושלים, יואב פה מקבל חשיבות רבה. אז נמשיך. לא, עכשיו באמת נמשיך, כי זה קשור. מה קורה עכשיו? פסוק י' בפרק י' א'. ואלה ראשי הגיבורים אשר לדוד, המתחזקים עמו ומלכותו עם כל ישראל להמליכו כדבר השם על ישראל. אלה ראשי הגיבורים שהמליכו את דוד ביחד עם כל ישראל, שמתחזקים עמו ומלכותו על כל ישראל להמליכו, עם כל ישראל להמליכו, כדבר השם על ישראל. אז קודם כל שוב ההמלכה היא כדבר השם על ישראל, כמו שמקודם כדבר השם ביד שמואל. כן, אז זה שוב חוזר. אבל עכשיו הרשימה הולכת להיות רשימה של גיבורים שהמליכו את דוד ביחד עם ישראל. אז שנייה, כבר סיימנו את ההמלכה של דוד, איך עכשיו חזרנו להמלכה של דוד? מה הקשר?
זרמים, עיר הבירה וההמלכה הם באים ביחד. כמו שאמרת לגבי, שלא רוצים להפסיק עם הסיכום.
כיבוש ירושלים זה חלק מאוד הסיפור, כן. קודם כל יש לזה כבר מעין ראייה, כי כתוב, וילך דוד וכל ישראל ירושלים. והוא לא קבץ אותם לפני זה, והוא לא אסף אותם לפני זה. כנראה זה פשוט אותם בני ישראל שהגיעו איתו מחברון והלכו ישר לירושלים. הם הליכו אותו והלכו לירושלים. אבל זה לא מספיק, בגלל שאנחנו נראה אותם עדיין בחברון בסוף פרק י"ב. כן, אני כבר מגלה את הסוף, אבל בכל זאת יש פה חזרה להמלכת דוד. תשובה אחרת שמנסים לטעון, הרי מה באמת יבוא עכשיו? ואלה מספר הגיבורים אשר לדוד, יושבעם מלך חמוני, ראש השלישים, הוא עורר את חניתו על 300 חלבות. הולכים להביא עכשיו את הרשימה של הגיבורים משמואל. בשינויים קלים, קשים אפילו. מזעזעים, אבל אותה רשימה. כן? ומה המיוחד ברשימה של ספר שמואל מצד היחס ליואב?
לא מופיע?
הוא לא מופיע
בקשר לאבישי.
כלומר, הוא עצמו לא מופיע כגיבור. אבישי הוא אחיו של יואב. עשאל הוא אחיו של יואב. אבל יואב מה? מה איתו? גורניש מתגורניש. אין יואב. אז אולי בעל דברי הימים אוסיף את הסיפור של הגבורה של יואב בהתחלת הרשימה. יש את הגבורה של יואב בירושלים. ויש אחרי זה את כל שאר הגבורות שתוארו של הגיבורים, השלושת הגיבורים וכו'. אולי. אז זה יכול להיות קשור. כשנראה את המבנה של כל פרקים י' א' י' ב', אני חושב שנוכל לתת תשובה יותר מפורשת. אבל בינתיים זה נראה לי כיוון מאוד פורה. רק דבר אחד שצריך עוד לומר, יש מעין מבנה חייסטי לסיפור של כיבוש ירושלים. לא צריך להציג אותו יותר מדי, כן? יש פה את האמירה של דוד שכל מכה יבוסי בראשונה יהיה לראש ולשר, והתגובה, ויעל בראשונה יואב בן צרויה, ויהיה לראש ולא לשר. אולי זה כן מכוון, אולי זה לא מכוון, לא יודע. אבל בסופו של דבר הוא היה שר צבא למלך. אז זה האמצע. ומסביב, בהתחלה כתוב וילכוד דוד את מצודת ציון עיר דוד, זה לפני. אחרי זה כתוב וישב דוד במצד, שוב המצודה הזאת שמופיעה. על כן קראו לו עיר דוד. כן? בשמואל כתוב ויקרא לעיר דוד. יכול להיות שדברי מים שינה את זה כדי שזה לא ישמע שדוד קורא לעיר על שמו, זה מיני התעברבות כזאת. אולי זה לא נשמע טוב בתקופה שלו. אז הוא משנה קצת, אבל זה המסגרת לסיפור של הראש של מכה יבוסי, יהיה לראש של שר. ומסביב לזה, יש ויאמרו ישבי יבוס ודוד לא תבוא הנה, ומול זה, ויבן העיר מסביב, הנה, לא בעד הסביב, יואב יחיה ישר העיר. כלומר, הוא בא ועשה מה שהוא רוצה בעיר. אבל למה אני אומר את זה? בגלל המסגרת. במסגרת כתוב, וילך דוד וכל ישראל ירושלים יבוס, ובסוף, וילך דוד הלוך וגדול והשם צבאות עמו. כן? עכשיו זה, אם אנחנו מקבלים את המבנה החייסטי הכולל, באמת גם אם לא, אבל זה רק מחזק. אז יש פה מסגרת יפה לסיפור שמתחילה בוילך דוד ונגמרת בוילך דוד. כשוילך דוד הראשון זה וילך דוד בכל ישראל ירושלים, ללכת לכבוש את ירושלים. ואחרי שהוא כובש את ירושלים, אז וילך דוד הלוך וגדול והשם צבאות עמו. כן, אם בהתחלה הוא הלך עם כל הצבאות של ישראל, אז עכשיו הוא הולך והשם צבאות עמו. יש פה איזה מין שני צדדים של שוב ושל אותה המשוואה שכבר ראינו, שהשם בוחר בו וישראל בוחרים בו. וזה רק ממשיך את אותו רצף שראינו כבר מההבדל, לא פער, מהמעבר בין פרק י' ל-י"ד, שבהתחלה כתוב שויסב את המלוכה לדוד בן ישי זה השם, ואז אחרי זה בני ישראל בוחרים בדוד. הבחירה בדוד היא בעצם גם מלמטה וגם מלמעלה. וזה חשוב בשביל לתאר את המצב הזה בצורה האידיאלית ביותר שאפשר. עכשיו עברנו באמת באמת לגיבורים של דוד. אפשר לקרוא אותם לנצח, אפשר לדבר עליהם שעות. יש פה המוני הבדלים, ככה זה ברשימות, נכון? אנחנו רגילים לזה נגיד, אילו היה לנו את המקורות של הרשימות שבפרקים הראשונים של הספר, אני בטוח שגם שם היינו רואים המוני הבדלים. אבל אין לנו. אז יש לנו רק רשימות מהסוג הזה, ואתם יכולים לראות בטבלה שמולכם. בואו גם ניתן לכם את הצד השני שלה. יש עוד איזה רשימה לעשות הרשימה הזאת עמוקה. אז בואו נראה. בהתחלה אתם יכולים לראות שבעד דברי הימים מוסיף פסוק שבעצם משנה לגמרי את הרשימה. הרשימה היא לא אלה שמות הגיבורים אשר לדוד, אלא אלה ראשי הגיבורים אשר לדוד המתחזקים עמו במלכותו עם כל ישראל להמליכו כדבר השם על ישראל. כלומר, הגיבורים עכשיו, זה לא רשימת הגיבורים של דוד. זה רשימת אלה שבאו להמליך אותו. השם של הגיבורים. ראשי הגיבורים. ואז הוא חוזר על הכותרת שכן נמצאת בשמואל, ואלה מספר הגיבורים עכשיו לדוד. יש פה איזה משהו עם מספר. קצת מוזר, אולי כדאי לספור. תנסו את זה בבית. אז במקום אלה שמות הגיבורים, אלה מספר הגיבורים. עכשיו, פה אנחנו מתחילים כבר לראות את חקר הנוסח בהתגלמותו. בגלל שכשאנחנו מנסים להשוות בין שמואל לדברי הימים, קשה שלא להשתכנע שהסיבות לשינויים הם לא רק כי יש פה וורט, אלא פשוט שינויים של נוסח. למשל, יושב בשבט תחכמוני ראש השלישי, הוא עדינו העצני, על 800 חלל בפעם אחת, הפך להיות יושב עם בן חכמוני, במקום יושב בשבט תחכמוני, ראש השלישים, הוא עדינו העצני, הופך, הוא עורר את חניתו. איך זה קרה, אני לא יודע. על 300 חלל בפעם אחת. כן, הורדנו לו כמה, 500 חללים. כן, זה כנראה שכמה חזרו לתחייה בין שמואל לדברי הימים. והוא עורר את חניתו על 300 חלל.
התמות היבשה שלי, חזקל.
כן. אם, חייב להיות מדרש שאומר כאילו, אלה אותם 500, זה. כן, שהמית עדינו העצני. אז קודם כל, מה זה עדינו העצני? זה באמת קושייה. מה זה הוא עדינו העצני על 800 חלל בפעם אחת? מה על 800 חלל? זה בטוח מה שיש לבעל דברי הימים, שאומר, הוא עורר את חניתו על 800 חלל, על 300 חלל. וגם יושב בשבט, זה צריך קצת לשים לב. אם אנחנו כבר מקבלים, ואנחנו לא, כי זה כפירה לומר את זה, שיש פה שיבוש מסוים, ואפילו משהו למחוק איתו. אז מאוד מעניין מה קרה פה. אז איך יושב בשבט? הפך להיות יושב עם. עכשיו פה מתחילות החגיגות במחקר. כן? עד כדי כך שאומרים שהגיבור הראשון של דוד הוא האויב הראשון של דוד. איש בושת. אתם יכולים פה לראות למה, נכון? אם יש לנו בהתחלה של הספר ישי וישי, כן? אז אפשר לומר שזה איש בושת, נכון? ובשבט זה פשוט שיבוש של בושת. עכשיו אנחנו יודעים שבושת, כן? יש בושת. הבית פשוט תוכפלה בטעות והבית הזאת נמחוק. ואז איש בושת, אנחנו יודעים שבספר שמואל תמיד כתוב עם בושת. בספר דברי הימים כתוב עם מילה אחרת פה. בעל. ראינו את זה או עם בעל או עם דברים אחרים. פה למשל זה עם עם במקום. עכשיו, למה עם צריך להיות בעל, נכון? אז כנראה שגם בדברי הימים זה בעצם צריך להיות יש בעל. זה המחקר. עכשיו זה אפילו לא הסוף, כן?
תבינו, מה?
זה מה שאנחנו רואים שם. וישוב עם בן חכמוני, זה כנראה שם כזה באמת שאמרו לו יש בעל. כן? עכשיו רק צריך לשים לב שברשימה, ברשימת ראשי מחלקות של דוד, של הצבא שלו, שדי מבוססת על הרשימה שלנו, ממש כל הגיבורים של דוד כמעט לפי סדר, אז שם, במקום של הבחור הזה, מה כתוב? שנייה אחת, הנה, על המחלוקת הראשונה לחודש הראשון, יושבעם בן זבדיאל מבני פרץ. טוב, אחרי זה מחלוקת החודש השני זה דודאי האחוכי, אחרי זה בניהו בן יהוידע כהן ראש, אחרי זה עשאל אחי יואב, זה אותם אנשים שאנחנו מכירים. אז יושבעם הזה די מתבקש לומר שזה אותו אחד, כן? ואז יושבעם בן זבדיאל יושבעם בן חכמוני, ואז אולי באמת חכמוני זה רק פשוט מדרש שם על החוכמה שלו, אני לא יודע מה. זה לגבי יושבם. אז לפעמים יוצאים דברים אפילו יותר משעשים. יש לי פורים פרש שלם על דוד עצמו, ועל שמותיו בדברך, ששם באמת, זה פשוט נורא. תזכירו לי לפני פורים. והכל מעוגן במחקר, כלומר במחקר דברים כאלה מופיעים. וכל הפורים פרש שאני הולך להגיד, היא לגמרי כתובה במחקר, מקובלת, לא מקובלת, אבל יש שם מקבלים אותם במחקר. כן, ויש שם דברים נהדרים. אז צריך לשים לב. בכל אופן, 800 חלל הפך להיות 300 חלל. איך פותרים את הסתירה הזאת? נו, אם אתה כבר הולך לסתירות. כן, בדרך כלל, הדרך המקובלת שאני מכיר לפתור את הסתירה זה לתת למי ששאל סתירה. אחרת. שיפתור אותה. ככל שהיא יותר חזקה, אז... מה? כן, אז זה יותר פותר את הבעיה, לפחות בינתיים. זה על משקל, אני תרצתי את רבא, אתם תרצו את רבא. מי שמכיר את הסיפור.
יש דרך לשאול את השאלה הרבה, נכון זה, אבל אני לא יודע אם את צונח משתמש במיטרים סיבים.
אוקיי.
אוקיי.
הוא אך ורק משתמש
במיטרים
סיבים.
אז זה התשובה הכי פשוטה, זה שבימה, זה 300 היה מספר יותר מתאים מבחינה סיבית.
כן, אבל בסופו של דבר הרי גם 800 וגם 300 הם מספרים סמליים כי הם עגולים. כן, יש מקמידים כמו 7, כמו 12, ואז אתה יכול להגיד שבתקופה מסוימת 13 הופך להיות 26. המספרים של מאות זה כבר פחות ברור, אבל אני מבין את העניין, זה אפשרי. אבל תחכו עם זה, יש עוד. ואחריו אלעזר בן דודו בן אחוכי, אז פה זה אלעזר בן דודו האחוכי. כן? ואם אתם זוכרים, אז ברשימות של, שקראתי לפני שנייה, כתוב שם דודי האחוכי. אפילו בלי האלעזר. הוא בשלושה גיבורים.
מה זה הרשימה
שנייה? ברשימות של סדרי הממלכה של דוד, יש רשימה שלמה של 12 מחלקות. לכל חודש יש מחלקה של 24,000 איש שהם הצבא שלו לאותו חודש. ועל כל חודש יש איש אחר שאחראי עליו. אז הראשון זה יושבעם בן זבדיאל, השני זה דודאי האחוכי, זה מעניין. עכשיו זה בעיקר מעניין בהתחשב בדברים שנגיע אליהם בהמשך, לפי הסדר, כאילו זה מסביר את הסדר של הרשימה כמו שעמדה מולו. אבל בינתיים לענייננו זה פחות כזה משנה, רק לשמות זה טוב. אוקיי. עכשיו בואו נראה מה קורה כאן. אז בדברי הימים, הוא בשלושה הגיבורים, נקודתיים, נגמר הפסוק. הוא היה עם דוד בפס דמים. בספר שמואל כתוב, שאלעזר הוא בשלושה הגיבורים עם דוד, וחורפם בפלישתים נאספו שם למלחמה. במקום, הוא היה עם דוד בפס דמים, והפלישתים נאספו שם למלחמה. בספר הימים נראה שפשוט הוא עשה את זה יותר פלואיד, יותר רץ, יותר שוטף, פחות עילג הייתי אומר. כנראה שבתקופתו כבר כותבים בצורה כזאת, ויותר דומה למה שאנחנו מכירים. ומה זה בחורפם בפלישתים נאספו שם למלחמה? בגלל שאלה מי נאסף למלחמה? ויעלו איש ישראל ירד, כן, בגלל שבספר שמואל הפלישתים נאספו שם למלחמה, ואיש ישראל עולים. לעומת זה בדברי הימים, הוא היה עם דוד בפס דמים. והפלישתים נאספו שם למלחמה, זה אומר שהם כבר היו שם, והפלישתים אחרי זה נאספו, אז כבר לא צריך שישראל יעלו גם כן. עכשיו קורה משהו מזעזע. כן? זה... נסעתי עכשיו לסבר למה להוריד את ויעלו איש ישראל, אבל זה כנראה לא נכון, בגלל ש... תשימו לב מה קורה עכשיו. ויעלו איש ישראל, הוא קם ויח בפלישתים עד כי יגעה ידו, תדבק ידו אל החבר, ויעש השם שואה גדולה בהם ההוא, והעם ישבו אחריו הלך לפשט, ואחריו שמע בן הגבר הררי, ויאספו פלישתים לחיה. כל זה ירד בספר דברי הימים. עכשיו זה מעניין, כי זה מי הפלישתים נעשו שם למלחמה, ועד ויאספו פלישתים לחיה. התשובה לכאורה קורצת ביותר. בעיקר בהתחשב בעובדה שספר דברי הימים בעצם הופך את אלעזר למי שאחרי זה מציל את החלקה שהולכים לקרוא עליה. לעומת זה בספר שמואל, אלעזר היה עם דוד והיה תשועה גדולה, ונקל לו היד אחרת. ואחרי זה שמע בן הגבר הררי, זה החלקה של השדה. זה מה שנקרא טעות אדומות. נכון? יש לנו ויאספו פלישתים למלחמה, כן, ואחרי זה פלישתים לחיה, שאני לא אתפלא אם לדברי מי היה כתוב מולו למלחמה. כן, זה פשוט היה כתוב למלחמה. ואז פלישתים נאספו למלחמה, והוא כותב פלישתים נאספו למלחמה, ואז חוזר, ועל המלחמה ממשיך מפה. ואז כל הקטע הזה פשוט יורד. ראינו את זה כבר פעם אחת לפחות, תראה לי. והנה אנחנו רואים את זה שוב, אבל ביחידה הרבה יותר גדולה. וכך קרה שפתאום יש לנו שניים ולא שלושה גיבורים, למרות שאנחנו הולכים לדבר עוד מעט על שלושה גיבורים. ושמע בן הגררי נעלם, ולזר עושה את מה שהיה מיוחס לשמע. הוא ממש לקח לו את כל הזכויות. ולא נדבקה לו היד לחרב, לפחות מזה הוא ניצל.
מה שאומרת שהיה לנו סיגנל אחר אולי? האם תכן שכאילו כל עוד, אני רואה שסתם בפלילי שיש הרבה אותיות שונות, האם זה פשוט כמו שאנחנו היינו כותבים בו עברית מודרנית, התנ"ך היה יוצא לגמרי אחרת?
לפעמים זה עובד, לפעמים זה לא. כן, זה צריך לראות. יש הרבה פעמים שזה פשוט לא עובד.
כאילו שאתה לא יכול להמציא תחביר של זה.
זה שמצב פלישתים הופך לנתיב פלישתים זה אפשר. כן, אבל אלעזר בן דודו האחוכי.
לא, אני מדבר על הדעות היחידות.
כן, זה נשאר.
30
ו-30. זה שאלה. ה-30 ו-30 זה כאב ראש, אני לא הולך להיכנס אליו. ואם היינו נכנסים, היינו יוצאים עם כאב ראש.
אבל זה, ואז אני אגיד שזה שתי פגיש יוד ולכנסים,
היי, ויכולת לראות מה שצריך. לא, אבל פה בעיה זה פרשנות. יש הבדל בין שלישים לבין שלושים.
אז אני, זהו, לא ניסיתי לבחור דוגמה כזאת. אני אומר, כל דוגמא, האם ייתכן שיש הרבה דוגמאות שזה ממש לא משנה, זה סתם נבדות
אחרי. אז ככה, סביר להניח שכל אחת מהסיבות לשינויים יש בדברי. או כי זה פרשנות, או כי זה פשוט בזמנו כתבו אחרת, או בגלל שזה שיבוש, או בגלל שזה פרשנות, הכל יכול להיות. או כי יש לו תוספות, או כי המגמות שלו, המטרות שלו הן שונות. מן הסתם הכל נמצא כאן. כן? בין השאר, בגלל שבאמת, בכל ספר חייב להיות שיבושים. כלומר, אם העתיקים אותו יותר מדי פעמים. כן? והתנך זכה להיות מועתק לא מעט. עכשיו, בספר, בתורה למשל, אז שמרו על זה במובהק. ספר שמואל אני מניח שיותר, נביאים בכלל קראו בהם וכתבו אותם. דאגו לזה יותר. ספר דברי הימים? בואו נהיה כנים. מי קורא את ספר דברי הימים? כן, רוב האנשים שיושבים פה מן הסתם מגלים לראשונה שקטע שלם פה ירד ושבכלל לא נמצא כאן ושבספר שמואל שמע מציל את החלקה בספר דברי הימים אלעזר מציל את החלקה. כן, וכמובן כשאני אומר את זה אז בטח גם שואלים את זה, אצלי מכפת. כן, בסדר, יש פה איזו רשימה של גיבורים, הצילו, סבבה, נמשיך בחיינו כרגע. אבל לא, בכל זאת זה יפה מאוד העניין עם החלקה, בואו תשימו לב. בפלישתים נצחו שם מלחמה, ותהי חלקת השדה מלאה שעורים, והעם נסו מפני פלישתים. מהם מודגש פה השעורים, זה סתם מעניין.
יש חלקה שמלאה שעורים,
והעם נס מפני פלישתים. כן? והתייצבו בתוך החלקה ויצילוה, ויקו את פלישתים, ויושע השם תשועה גדולה. שמת לב מה קרה בפסוק הזה? במקום והתייצב בתוך החלקה ויציליה ויח את פלישתים, והתייצבו בתוך החלקה ויצילוה, ויקו את פלישתים.
העם.
מי?
העם עשו
את זה. העם עשו את זה? איזה גיבור, אה? הוא, כן. הוא היה שם וכל העם התייצבו והצילו את ה...
כן, בעיקר כשהעם נסו לפני כן את הפלישתים.
נכון.
אז כנראה השעורים התייצבו.
אם תסובן על לומותיכם, אז תשתכוון על...
יש חלקה עם שעורים בישראל. ישראל נוסעים ויש קבוצה לא ברורה שמתייצבת. נשארו רק שעורים.
כן, זה קשור למה שהוא עשה מקודם. מקודם הוא אמר, הוא היה עם דוד בפס דמים, והפלישתים נספו והייתה חלקת השדה והם נעשו, והתייצבו, הופך להיות עכשיו מי?
הוא ודוד.
כן? הוא ודוד מתייצבים ומצילים ביחד. ותכלס אני מבין אותו, כי אם דוד כל כך חשוב ומשמעותי, אז זה לא כל כך יפה לומר שאיזה גיבורים יש לו. כולם נסו, כשדוד יצא למלחמה, כן? כולם נסו והוא נשאר. אז איפה דוד? זה לא ראוי. כן, דוד לא יצא פה טוב, אם אנחנו ככה אומרים שהוא פשוט נס ביחד עם כל העם, ושמע בנגר הרי נשאר, או אלעזר נשאר, והצילו את החלקה.
לא יפה,
בחירה טקטית נכונה.
אתה לא נשאר לבד ונותן לכל...
זאת אומרת, מוזר אז כן מהסיפור הזה, בתועליות לרלב"ג יהיה כתוב, שצריך לברוח, כי דוד לא היה שם.
זה נכון, אבל איך לא יכול להישאר לבד ללחם עם הפלישתים שם שלו, איך הוא ימות?
אוקיי. בכל אופן, בד אברהם לא חושב כמוך, והוא אמר, לא, והתייצבו, והצילוה, ויקוף. ויושע, שמתם לב, החליפו את העין והשין, ובמקום ויעס השם שואה גדולה, ויושע השם שואה גדולה. שזה גם מאוד יפה. עכשיו, מה שמעניין, סתם ככה, יש מישהו שטוען שיש מדרשי שם בכל מיני מקומות. לא, לא, אני לא, לא בקטע, אבל יש מדרשי שמות בכל מיני דברים, ובין השאר יש פסוק ביהושע, כתוב עליו, זה ידוע, מן ההר החלק העולה צעיר, ועד בעל גד ובגד המקום. עכשיו, השם של המקום הזה לא קורץ לכם קצת? מזכיר לכם משהו? כן, הרי, הן עשיו אחי איש שעיר, אנוכי איש חלק, וזה בדיוק הגבול בין ישראל לבין עשיו. כן, זה בדיוק המקום שיש הגבול בין ישראל לאדום, וזה ההר החלק העולה שעיר. זה ממש מתבקש. נכון, יש חלק ויש שעיר. והנה, יש לנו חלקה שמלאה בשעורים. עכשיו זה מעניין, בגלל שסעורים כתוב רק בספר דברי הימים. מה כתוב בספר שמואל?
עדשים.
עדשים? מה עוד צריך? הרי כמובן שהסיבה לזה שיעקב בכור זה בגלל שהוא נתן לו את העדשים. כן? אז אין לי מושג מה לעשות את זה. אין שום קשר לאדום בספרו. אבל זה. אז תקחו את זה, תעשו את זה מה שאתם רוצים, עדיש בפורים. אבל זה ממש מתבקש להזכיר את זה. לא יכולתי לדלג על הדבר הכל כך חשוב הזה.
לומדת הלכות תמון.
מה, להלכה שם?
כן.
מה, האם מותר לשרוף את כל הזה? פלישתים התחברו בתוך הסעורים או העדשים, כן? הם עוד לא החליטו איפה להיות. והשאלה, אם מותר לשרוף את הכל ביחד עם הפלישתים? כנראה, מאז ימי שמשון השטע לשרוף פלישתים. או שדות שלהם, או ביחד. זה כנראה מנהג
כזה. כנראה יש שדות של ישראל ושמשון לשרוף פלישתים.
טוב, ותהיינה רוטים אשר על זרועותיו, כפלישתים אשר בערו באש. כמובן שזה רומז...
תפו אותו, לא את הפלישתים.
כפלישתים אשר בערו באש. כן. אז... שם אני חושב שזה די מכוון, כן? זה די ברור שהוא מכוון פה לפלישתים אשר בערו באש. כי הוא מיד שרף להם את השדות לפני זה. יש שם... בספר שמואל, בספר שופטים, אנחנו אפילו לא ניכנס שם, זה פשוט כל מילה תענוג. ולכן אנחנו לא ניכנס, כי אנחנו לא תענוג, אנחנו הולכים להתייבש לנו עם רשימה.
אתה מתכוון כאילו שזה כתוב באופן ספרותי?
כן, מאוד.
של יחסית לשאר הספרות הספרות נחקן?
בינתיים, כי אותם עוד לא למדתי. כל ספר שלמדתי הוא ספרותי.
או יחסית לדברי
הימים. כן, דברי הימים גם כן הוא הרבה הרבה יותר ספרותי ממה שחושבים, מאשר מה שספר שופטים הוא יותר ספרותי ממה שחושבים. הפער הוא הרבה יותר גדול, החידושים וזה שאתה מוצא פה הם נהדרים. עוד לא ראיתם כלום. כן, השיבושים כביכול שאתם רואים לפעמים ממש משמעותיים. אוקיי. וירדו שלושה מהשלושים ראש על הצור אל דוד אל מערת הדולם, ומחנה פלישתים חונה בעמק הפיים. פה, אני משלבט אם ניכנס לזה בכלל, זה סיפור מההפטרה, וזה באמת לא ברור מה קורה פה ומי קורה פה ומה זה, ובאיזה תקופה זה היה. כי לכאורה, מתי מחנה פלישתים חנו בעמק הפיים? זה היה במלחמות שמיד אחרי שכבשו את ירושלים. ואז הם עלו, כי הם אמרו, ראו שהם הליכו את דוד בירושלים.
עם הר ללא שם.
מה?
שיש שם, הם עוברים ליד עמק הפיים, יש הר שקוראים לו אחר גבעת התנך, וזה פשוט אמור להיות, אנחנו חשבו שקוראים לו הר ללא שם.
טוב, לא יודע. אני יודע מה זה גבעת התנך, אבל לא יודע. אחרי זה קוראים לזה הר בעל פרצים. כן, זה כנראה מקום. ובכל אופן, במלחמות האלה שאחרי המלכת דוד. אז מה דוד עושה במערת הדולם? הרי מתי דוד היה במערת הדולם? כשהוא ברח משאול. ועל הצור, כן, צורי האלה, כל הבריחה שדוד משאול מלאה בשמות האלה, מערת הדולם, ודוד אז במצודה, שנייה, עכשיו דוד במצודה. איזה מצודה?
מצודה דוד?
או מצודה דוד של ירושלים, ואז הוא מסתדר עם זה שהם בעמק רפאים. או המצודה שבא גד, אם אתם זוכרים בספר שמואל, ואומר לו, לא תשב במצודה, לך ובאת לך ארץ יהודה. כן? וזה בבריחה שלו משאול. אז שוב אי אפשר לדעת. הוא נציב פלישתים אז בבית לחם. מה נציב פלישתים עושה בבית לחם? אתה נציב פלישתים היה בבית לחם? טוב, זה אף פעם, כאילו חוץ מהסיפור הזה, לא יודעים שום דבר.
היה במחת דוד, על ידי שמואל. לא, זה אצלך.
מחת שאול אולי.
לא, מחת שאול על ידי שמואל.
כן, לא. שם והנציב פלישתים לא יושב שם. אבל שאול עובר שם, כן. למרות שגם זה לא ברור למה עובר שם, כלומר שם סיבוב מוזר. בכל אופן, קושייה גדולה, אני רק מציג את השאלות, יש לזה תשובות, יש כאלה שטוענים שיש פשוט בין זה שהם יורדים אל הצור אל דוד אל מערת הדולם לבין ההמשך, יש שני סיפורים שונים. קודם כל מספרים ששלושה ירדו והגיעו אליו למערת הדולם, ביחד עם כל השאר שהגיעו אליו למערת הדולם. ואחרי זה עוברים לסיפור חדש, ויש לו מצג חדש. מחנה פלישתים חנה בעמק רפאים, דוד היה במצודה, נציב פלישתים בבית לחם, ודוד רצה לשתות והם הלכו והביאו לו לשתות. כלומר, יש פשוט פתיחה שמתארת איך הם הגיעו אליו, ואחרי זה עוברים לסיפור חדש. שבתקופה אחרת, אחרי שכבר המליכו אותו, אני לא יודע מתי, אז הוא רצה מאוד מים מבית לחם, כי הוא הרי זכר ששם יש מים טובים, כי הוא נולד שם ואהב את המים שיש שם. והתאב דוד ואמר, מי יש כאן לי מים מבור בית לחם אשר בשער? כן, ויבקעו השלושה במחנה פלישתים, וישאבו מים מבור בית לחם אשר בשער, ויסעו ויביאו אל דוד, ולא אהבה דוד לשתותם, וינסח אותם להשם. ויאמר חלילה לי מאלוקיי מעשות זאת, אדם האנשים האלה אשתה בנפשותם, כי בנפשותם הביאו, ולא אהבה לשתותם. אלה עשו שלושת הגיבורים. זה הסיפור. אפשר לדון בזה עד מחר, לא בדיוק ברור מה אפשר לעשות עם זה.
יש שני סיפורים שאני עם אותם שלושה גיבורים.
זהו, הבעיה היא זה, מה זה אלה עשו שלושת הגיבורים? אז במחקר יגידו שפשוט זה לקוח מסיפורים אחרים. יש את רשימת סיפורי אבירי השולחן העגול של דוד. כן, שבהם יש שלושה גיבורים שעשו כמה דברים, שאחד מהם זה שהם ירדו על הצור אל דוד אל מערת הדולם ועשו שם משהו. כן, ואחד זה שמחנה פלישתים היה חולה בקרפאים והם הביאו את המים מבית לחם. וזה הסיפורים. ובין הסתם, באמצע אתה יכול להניח שהיה עוד הרבה סיפורים, לא משנה. ואז בסיכום, אלה עשו שלושת הגיבורים, אבל הביאו לנו רק תמצית. כן, ואבישי אחי יואב בן צרויה בספר שמואל, אז הורידו את זה בספר דברי הימים, שכבר הכירו אותו, נכון? כבר הופיע. הוא היה ראש השלושה, והוא הוריד חניתו על 300 חלל. עכשיו ברור לנו למה הוא שינה את 800 ל-300, נכון? מה, שיושבעם יעשה יותר מאבישי? זה ממש כפירה. כן, ולא שם בשלושה. כן, לא נדון בשוב, השלושה, שניים, שלושים, זה סיפור באמת שאפשר לדון בו, אבל הוא יהיה סתם כאב ראש. מה זה שלושים, מה זה הכוונה של זה וכולי. מן השלושה בשניים נכבד, והיא להם לשר, ועד השלושה לא בא. זה פסוק תמוע, ששאלה האם אבישי היה השר של השלושה, אבל הוא לא היה בשלושה, או הוא היה פחות מהם, יותר מהם, פחות מהם, לא בדיוק ברור מה הכוונה. כלומר, הוא לא בא עד השלושה מלמעלה או מלמטה. כלומר, האם הוא לא הצליח להגיע לרמה של השלושה? או שהוא לא ירד לרמה של השלושה, הוא היה מעליהם, הוא היה לשר, עליהם. אפשרות שלישית זה שהוא היה עליהם לשר, אבל הוא לא הגיע למה שהשלושה עשו. הוא היה שר שלהם, כי הוא היה בכל זאת מנהיג וכולי, אבל הוא לא עשה את הדברים המגניבים שהם ידעו לעשות, כמו לשאת את כל הבאר על כל מימיה. ובניהו זה כבר הסיבור הרבה יותר מעניין, אבל אנחנו נחכה איתו לפעם הבאה. יש פה כמה שינויים שבאמת קטנים יותר, אבל משמעותיים יותר. ואני נראה מהם יותר, בשבוע הבא גם נראה באמת את כל הרשימות שאתם לא מכירים. ואתם תופתעו מאוד לגלות שיש דברים שלא ידעתם. כל זאת ועוד. וכו'. בשבוע הבא, שאלון.